גיטין, דף למד ה', תחילים בעזרת השם, דף למד ד' עמוד ב', במשנה למטה. סיפור מזעזע, מספר את הגמרא. אדם הפקיד דינר זהב אצל אישה אלמנה בשנת בצורת. היא לקחה את הדינר זהב והחביאה אותו בתוך כד קמח. יום אחד היא שכחה שהפקידה את הדינר בתוך הכד, היא השתמשה עם הקמח ולשה ועשתה לחם, אפתה לחם. לימים כשבא בעל הדינר לקבל את הדינר מידיה, היא מחפשת את הדינר, היא לא זכרה שהניחה את הדינר בקד של הקמח, וכשהיא לא מצאה את הדינר, כדי שהוא לא יחשוד בה שהיא גנבה את הדינר הזה לעצמה, היא הלכה והוציאה מהפה שלה שבועה, והיא אמרה שהשם ישמרנו, יהנה שם המוות באחד מבניה של אותה אישה, אם נהניתי מדינרך כלום. היא נשבעה שהיא לא נהנתה מאותו דינר, ואם היא כן נהנתה, אז שאחד מבניה של אותה אישה ימות. לא עברו ימים מועטים, ומת אחד מבניה. אמרו חכמים, תראה כמה נורא להישבה, כמה שבועה זה דבר נורא. ומה מי שהשבועה שלה הייתה כמו שהיא נשבעה באמת, היא הייתה בטוחה שהיא באמת לא נהנתה בכלל מהדינר זהב, בכל זאת כך הגיע לידה, הנשבע על שקר, על אחת כמה וכמה שזה מאוד חמור. הגמרא הייתה סבורה שבעקבות הסיפור הזה, שמראה בצורה מהדהדת וקשה, עד כמה צריך להיזהר לא להישבע, אולי זה הסיבה שבאמת מעיקר הדין, אמנם אין האלמנה נפרעת לגבות את כתובתה, כשבעלה נפטר, היא אמורה לקבל מנכסי בעלה את הזכויות שהוא התחייב לה בכתובה, מעיקר הדין, אם היא באה לגבות את כתובתה מנכסי היתומים, היא הייתה אמורה להישבע, והיא לא הייתה יכולה לקחת אלא בשבועה שהיא לא קיבלה כלום מהכתובה עד עכשיו, ורק אז היתומים נותנים לה. אבל נמנעו בית דין מלהשביע, והגמרא הייתה סבורה שזה הסיבה, בגלל המעשה הזה שמלמד אותנו עד כמה חמור העניין של שבועה. מכיוון שנמנעו מלהשביע אותה, היא הייתה מפסידה את הכתובה, כי איך היא תוכל להוכיח שהיא לא קיבלה כלום? התקין רבן גמליאל הזקן שהאלמנה תהיה נודרת ליתומים על כל מה שירצו להדיר אותה. למשל, אם הם ירצו להדיר אותה, שתהיה אסורה באכילת מזונות אם היא נהנתה מהכתובה, ואז גובה כתובתה. על ידי שהיא נודרת, היא לא חשודה לעבור על הנדר שלה. זה תקנה אחת שתיקן רבן גמליאל הזקן. תקנה נוספת שהוא תיקן, שיהיו העדים חותמים על הגט. למה? מפני תיקון העולם. הגמרא תבאר. ותקנה נוספת שתקנו, הלל הזקן התקין, שמכיוון שהתורה אומרת שכשמגיע השנה השביעית, שנת השמיטה, בנוסף לדברים המפורסמים ששנת שמיטה אסור לעשות מלאכות באדמה, צריך להפקיר את כל הפירות, יש גם דין שמיטת כספים, שכל אלה שחייבים להם כסף לא ילכו ויתבעו את הכסף מאלה שחייבים להם, אלא יפקיעו וימחלו על החובות שלהם. אבל ראה הלל הזקן שהעניים מפסידים, כי אנשים לא מוכנים להלוות להם כסף, שאולי הם לא יחזירו, והשמיטה השביעית תפקיע את החובות, לכן תיקן הלל הזקן פרוסבול. הלל התקין שהמלווים לפני שנת שמיטה יכתבו פרוסבול מפני תיקון העולם, שבשטר הזה הם מקנים את החובות שלהם לבית הדין, ולא הם אלה שיגבו, אלא זה חובות שבית הדין גובים, ולכן השביעית לא משמטת כאלה חובות שנמצאים ברשות בית הדין. טוב, את ההסבר לזה הגמרא תביא בהרחבה בהמשך. במשנה למדנו שאלמנה מעיקר הדין בשביל לגבות את הכתובה שלה מנכסי היתומים צריכה להישבה. שואלת הגמרא, מה יראה אלמנה? אפילו כולי אלמא, כל אדם שטוען שהוא צריך לגבות מהנכסים של היתומים בגלל חוב שהאבא היה חייב לו וכדומה, נמי הוא אינו גובה אלא בשבועה דאקיים אלן. הרי ככה אנחנו פוסקים להלכה, הבא להיפרע מנכסי יתומים שירשו מאביהם לא ייפרע אלא בשבועה שהיא שווה שלא פרע לו בחייו. אז מה החידוש באלמנה? תרץ את הגמרא, באמת כל מי שבא לגבות מיתומים צריך להישבה. הסיבה שהתנא נקט את הדין לגבי אלמנה כדי ללמד אותנו חידוש שאפילו אלמנה מעיקר הדין אמורה להישבה. זה יצריך עלי, כי סקלת החמינה היה עולה בדעתנו לומר שאף על פי שהכלל הוא שכל הבא להיפרע ולגבות כסף מנכסי היתומים הוא צריך קודם כל להישבה שבאמת הוא לא קיבל, הייתי סבור שאלמנה לא תצטרך להישבה משום חינה. רש"י מפרש שיהיה חן האנשים בעיני אנשים להינשא להם, שנשים יסכימו להתחתן עם אנשים. הייתי סבור שבשביל זה אקילו רבנן לגבה, שתוכל לגבות את הכתובה גם בלי שבועה. כמה שמלה נתנה שגם אלמנה היא כמו שאר החובות, שבשביל לגבות מהיתומים צריך שבועה. זה היה עיקר הדין שהאלמנה צריכה להישבע. אבל בית דין בפועל נמנעו מלהשביע. מה הייתה? מה הסיבה שהם נמנעו מלהשביע? אז בהתחלה הגמרא סבורה שזה בעקבות המעשה המזעזע שפתחנו בו את השיעור. משום המעשה דרב כהנא, דאמר רב כהנא, יש אומרים שאת הסיפור הזה סיפר רב כהנא, ויש אומרים אמרי לה שסיפר את הסיפור הזה, אמר רב יהודה אמר בשם רב. מה היה המעשה? מעשה באדם אחד, בשנות בצורת, שהפקיד דינר זהב אצל האלמנה, והאלמנה הניחתו בקד של קמח כדי לשמור אותו. שנות בצורת, כנראה קמח היה במקומות השמורים ביותר, קמח בשנות בצורת זה במקומות שמורים, אז היא שמה גם את דינר זהב במקום שמור בתוך הקד של הקמח, והיא שכחה מזה. וכשהיא באה לאפות, היא לקחה מהקמח, והפעתו בפת, היא הפתה גם את הדינר ביחד עם הקמח בתוך הפת. ואת אותה הפת, נתנתו לעני. לאחר זמן, לימים, בא בעל הדינר ואמר לה, הבי לי דינרי, תחזיר את הדינר. האלמנה לא מצאה את הדינר. כדי שלא יחשוד בה שהיא גנבה את זה, נשבעה לו. אמרה לי, שהשם ישמרנו, יהנה, יועיל שם המוות באחד מבניה של אותה אישה, אם נהניתי מדינרך כלום. היא נשבעה שהיא לא נהנתה מן הדינר. והיא אמרה שאם היא נהנתה, ימות אחד מבניה. אמרו שבאמת לא היו ימים מועטים עד שמת אחד מבניה של אותה האלמנה. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, ומה מי שנשבע באמת כך? הגמרא תעמיד שזה היה כמו שהיא נשבעה באמת. שהיא באמת כן קצת נהנתה, אבל זה היה כמו שהיא לא נהנתה בכלל. אף על פי כן היא נהנשה על השבועה. הנשבע על שקר, על אחת כמה וכמה, שהעונש הוא נורא והיום. שואלת הגמרא, היא באמת לא נהנתה לכאורה מהדינר, אז מה הייתה מעיין? שאלה מה הקדוש ברוך הוא העניש אותה. עונה הגמרא, שהיא הרוויחה דאשתר שלה את מקום הדינר, כי אם לא שהדינר היה בתוך הקמח, היא הייתה צריכה לשים עוד עיסה בפת. נמצא שהיא נהנתה מהדינר. שואלת הגמרא, כיוון ש... היא נהנתה מהדינר, שהיא הרוויחה את מקום הדינר, ומאי, למה חכמים אמרו, ומה מי שנשבע באמת כך, שמשמע שנשבעה ממש שבועת אמת, הרי היא באמת כן נהנתה, והיא נשבעה שהיא לא נהנתה. עונה הגמרא, מכיוון שזה היה בשגגה, כי היא באמת הייתה סבורה שהיא לא נהנתה מהדינר, היא נחשבת כמי שנשבעה באמת. מכיוון שהוכחנו מהסיפור הזה כמה חמור העונש של השבועה, שאדם נשבע לשקר אפילו אם זה לא היה בכוונה אלא בשוגג, כל שכן כשאדם נשבע לשקר במזיד, אז אולי מהסיבה הזאת נמנעו בית דין להשביע את האלמנה, שהיא באה לגבות את הכתובה שלה מהיתומים, שלא תשווה, כדי שלא תשווה לשקר ותענש. שואלת הגמרא, אם הטעם הוא משום גודל העונש של מי שנשבע לשקר, מהי עיריה, למה הזכרנו את הדין הזה דווקא באלמנה, אפילו גרושה שבאה לגבות את כתובתה מבעלה והיא צריכה להישבה, נמי גם נמנע מלהשביע אותה. למה אמר רבי זירא, אמר בשם שמואל, לא שנו במשנה שאין משביעים אלא אלמנה, אבל גרושה משביעים אותה. מתרצת הגמרא, אלמנה שני, היא שונה מגרושה. דבהיא הנאה דקטרחה קמי דיאטמי, מחמת ההנאה שהיא תורחת לפני היתומים, אחרי שהאבא מת, היא עדיין תורחת בשביל היתומים. עתיה לאורויה יתירה, היא תבוא לאורות יתר לעצמה, אפילו אם היא קיבלה מהבעל חלק מהכתובה, היא תשווה שהיא לא קיבלה, כי היא סבורה שזה לא מהפיראון של הכתובה, אלא שכר על התרחה שהיא תרחה בשביל היתומים. לכן הקפידו חכמים על האלמנה שהיא לא תשווה, אבל בגרושה שאין לה במה להורות יותר, בזה לא נמנעו מלהשביע אותה. מביאה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר בשם רבי ירמיה בר אבא. הוא מביא כעת אמרה בשם שמואל. אבל החידוש הוא שהמאמר הזה בסורה שנו אותו גם בשם רב. ולכן אנחנו נראה בהמשך שהדברים של רב סותרים את עצמם. כי לפי איך ששנו בסורה, גם רב וגם שמואל הם שניהם אמרו את ההלכה הבאה. דאמרי תרוויו. מה שאמרנו שנמנעו מלהשביע את האלמנה לא שנו אלא בשבועה חמורה שנשבעת בתוך בית הדין. שיש כאן שני דברים שהשבועה הזאת חמורה יותר משבועה אחרת. קודם כל היא נשבעת כשהיא מחזיקה ספר תורה או חפץ קודש אחר, וגם נשבעת בשם השם או בכינוי של שם השם. שבועה כזאת חמורה, ואם היא תשווה לשקר, העונש שלה הוא חמור, לכן נמנעו מלהשביע אותה. אבל שבועה שנשבעת חוץ לבית דין, שזה שבועה בלי להחזיק חפץ, וזה לא בשם השם, אלא רק מקללים אותה בכללה אם היא משקרת, זה משביעין אותה והיא גובה את כתובתה, כי העונש של זה פחות חמור. שואלת הגמרא, ככה גם אומר רב? איני, והרי רב לא מגבה כתובה להרמלתה, הוא לא היה מגבה כתובה לאלמנה מנכסי היתומים, כי נמנעו מלהשביע אותה, למה לא? אתה הרי אומר ששבועה דרבנן מחוץ לבית הדין כן אפשר להשביע אותה, ורק שבועה דרבנן בתוך בית הדין, כשמשביעים אותה כמו שבועה דאורייתא, גם עם חפץ קדושה וגם בשם השם או בכינוי, רק זה לא משביעים אותה. אומרת הגמרא, באמת קשיא, זה סותר. זה בסורה מתנו אחי. בסורה שנו שהדברים שאמר רבי יהודה, הוא אמר אותם גם בשם רב, שמחוץ לבית הדין כן משביעים אותה. ואז זה סותר, למה רב לא השביע בכלל? אבל בנהר דעה, חכמי נהר דעה, שהם היו שונים את הדברים של רב יהודה, שהם נאמרו רק בשם שמואל, שמתנו אחי, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, לא שנו שנמנעו מלהשביע את האלמנה, אלא בשבועה של בית דין, אבל חוץ לבית דין כן היו משביעים אותה. ורב חולק על זה, והוא אומר אפילו חוץ לבית דין נמי, אין משביעים אותה. לפי זה רב הולך לטעמי, לפי שיטתו, דרב באמת לא היה מגבה כתובה לאלמנה, לארמלתה, כי הרי אי אפשר להשביע אותה. שואלת הגמרא, למה לא תגבה האלמנה וליד רע ולגביה? הרי רבן גמליאל במשנה למדנו שהוא תיקן שהאלמנה יכולה לנדור ליתומים מה שהם ירצו, ועל ידי זה היא גובה את כתובתה. למה רב לא יגבה בצורה הזאת? עונה הגמרא, בשני דרב, בזמנו של רב, הנדרים היו קלים מאוד בעיני האנשים, קילי נדרי, ואנשים לא חששו לעבור עליהם. לכן רב לא יקבע גם על סמך נדר. מספרת הגמרא, אלמנה אחת, עידה עתאי לקמי דרב הונה. היא באה לפניו כדי לגבות את כתובתה מהיתומים. אז רב הונה אמר לה, מה אביד לך? מה אני אעשה? איך אני יגבה לך את כתובתך? דרב לא מגבה כתובה לארמלתה. רב לא היה מגבה את הכתובה לאלמנה מנכסי היתומים. אז האלמנה אמרה לי, מי דיותמה? הרי הטעם של רב אינו אלא דילמה. נקית נעמידי מכתובתי, אולי קיבלתי קצת כבר מהכתובה בחיי הבעל. היא נשבעה, בלי שישביעו אותה. חי השם צבקות, אם נהניתי מכתובתי, כלום. זאת אומרת, אמנם נמנעו מלהשביע אותה, אבל היא פה באה ונשבעת. אמר רב הונה, תגבה את הכתובה, אפילו לפי דעת רב שבית דין לא משביעים אותה, אפילו חוץ לבית דין. רב מודה, מודה רב, בקופצת ונשבעת, שואל והיא נשבעה, היא כן גובה את כתובתה. מספרת הגמרא סיפור דומה, היא אלמנה, אותה אלמנה דעתאי לקמי דרבא בר רב הונה, היא באה לפניו לתבוע את כתובתה מנכסי היתומים. אז רבא בר רב הונה אמר לה, מה יאביד לך? מה אני אעשה לך? דרב לא מגבה כתובה לארמלתא, הוא לא מוכן, לא נותן להגבות כתובה לאלמנה, וכן אבא מרי, אבי מורי רבונה, גם לא היה מגבה כתובה לארמלתא. אמרה לי, אז האלמנה אמרה לו, הב לי מזוני, תיתן לי לפחות דמי מזונות, זה גם חלק מהתנאים של הכתובה, חלק מההתחייבויות שבכתובה. אמר לה רבא בר רבונה, לא רק שאת לא יכולה לגבות את כתובתך, אלא מזון אינה מלהתליך, גם דמי מזונות היא לא יכולה לגבות ממכסה היתומים. ואמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, אישה הטובת כתובתה בבית דין, אין לה מזונות. כל זמן שהאישה עדיין נמצאת בבית בעלה ומתפרנסת מהנכסים של, של, של היורשים, אז היא מקבלת מזונות. אבל ברגע שהיא באה לתבוע את כתובתה, אז היא כאילו רוצה לפתוח דף חדש, אולי להתחתן עם מישהו אחר וכל זה, אז היא אמורה לקבל את הכתובה, אבל היא כבר לא מקבלת יותר מזונות. אז כאן את באת לבקש את הכתובה, איך את תוכלי להמשיך לקבל מזונות? כי הרי כל הבעל, כל מה שהתחייב לתת לה מזונות, אלא כל זמן שיושבת בביתו לכבודו, אבל ברגע שהיא תובעת את כתובתה, היא מגלה בדעתה שרוצה להינשא לאחרים, כמו שאמרנו, ומאז ועלה אין לה דמי מזונות. אמרה לי, אז אלמנה, כללה, הפכוה לקורסי, שיהפכו את כיסו. זאת אומרת, היא כללה, עשתה דבר נורא והיום, היא כללה את רבא בר רבונה שהוא ימות. למה? כבית רי, אבדלי, הוא פסק לי חומרה של שניים, גם את החומרה של רב, שהיא לא תוכל לגבות כתובה, שאלמנה לא יכולה לגבות כתובה מנכסי היתומים, וגם כמו שמואל, שאומר שאם היא תובעת את הכתובה, היא לא יכולה להמשיך לקבל מזונות. מספר את הגמרא, כדי שהכללה לא תחול, מה עשו? היא לא אמרה שהוא ימות ממש, היא רק אמרה שכאילו יהפך כיסאו. הפכו על הקורסי, פשוט לקחו את הכיסא שלו והפכו אותו, ותרצו ואז עקפו אותו שוב, כדי שהכללה יהיה כאילו, המשמעות של הכללה כבר חל, בלי שבאמת הוא יקולל. ואפילו האחי, אף על פי שעשו ככה, הכללה כן הועילה, שהשם ישמרנו, לא יפרק מחולשה. רבא בר רבונה לא ניצל מחולשה שהוא בא לידי חולי. אבל צריך לדעת כמה חמור זה כללה, שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין, שאדם שמקלל מישהו אחר, הכללה חלה על המקלל. צריך מאוד מאוד להיזהר מנושא של כללות. אמר לרב יהודה, לרב ירמיה בירה, רב יהודה אמר לרב ירמיה מבירי, כשאלמנה תבוא אליך ותתבע את הכתובה של המאה יתומים, תנהג איתה בצורה הזאת. אדרה בבית דין, כמו שרבן גמליאל תיקן, תאמר לה שתעשה נדר בבית דין שבאמת מגיע לה הכתובה, או אשבה החוץ לבית דין, או שתעשה כמו דעתו של שמואל, תשביע אותה מחוץ לבית הדין, שזה שבועה קלה יותר. ואני רוצה לשמוע באוזניים שלי את הכל, איך שכן נתנו לאלמנה וגבו בשבילה מנכסי היתומים. אני רוצה לשמוע, ליתי קלה וליפול באוזני, שהכל יבוא וישמע באוזני. למה? דבאינה כי איכי דעביד במעשה. אני רוצה לעשות מעשה ולקבוע לך, כמו רבי שמואל, להוציא מליבם של תלמידיו של רב, כמו רב אונה ובית דינו, שלא מגבים כתובה לאלמנה, אלא אני רוצה כן שיגבו כתובה לאלמנה, כמו דעתו של רבי שמואל. נתבונן בגופם של דברים, מה שאמר רבי זירא, את הדברים הוא אמר בשם שמואל. לא שנו שנמנעו מלהשביע אלמנה, כדי שתוכל לגבות מנכסי היתומים, אלא אלמנה. כי חוששים שאחרי שהיא תורחת בשביל היתומים, היא מורה לעצמה יותר, שכמה שיתנו לה זה מגיע לה, על התרחה שלה בשביל היתומים, אף על פי שהיא קיבלה מהבעל באמת חלק מהכתובה בחייו. לכן, כדי שהיא לא תורה לעצמה את היתר ותשווה לשקר, לא ישביעו אותה. אבל גרושה שאין לה במה להורות יותר, משביעים אותה. אמרה הבינה שרק משביעים אותה, אבל לא נותנים לה את התקנה שתקנו באלמנה, לנדור נדר, מה שתיקן רבן גמליאל במשנה. שאת הגמרא וגרושה דאדרה לא, וכי לא נותנים לה לגבות על ידי נדר לגרושה, והרי לכאורה נראה מהסיפור ששלחו מטעם, שלחו משם, מארץ ישראל, על אישה ובעלה שעלו לארץ ישראל מבבל, ושם בארץ ישראל בעלה גירש אותה, והיא תבעה את הכתובה, ובאמת פסקו על הנכסים שלו שבבבל, שהיא תגבה מהנכסים שלו. בפסק דין שהם שלחו, הם כתבו שהם מעידים שהם ראו איך פלוניתה בת פלוני, פלונית בת פלוני, קבילת גיטה מן ידה דאחה ברהידיה, היא קיבלה גט מידו של אחה ברהידיה, שמכונה בשם דמיטקרי בשם איה מרי, וכדי שתוכל לגבות מהכתובה, היא גרושה, כדי שתוכל לגבות מהכתובה, נדרת ועשרת פירות שבעולם עלה, היא אסרה על עצמה את הפירות שבעולם בנדר, אם לא שהיא קיבלה, דלא קבילת מכתובתה רק, אלא גלוף קרה אחד, כסות צמר, איזה סמיכה, איזה בגד של צמר אחד, וספר תהילים אחד, וספר איוב, וממשלות בלויים, הכוונה אומר רש"י ספר משלי, והביאה לפנינו את כל מה שהיא קיבלה, ושמנו את שוויים בחמישה מנה. ואם כן, זה כל מה שהיא קיבלה מהכתובה. לכשתבוא האישה הזו לידכם, אגבוה את שאר סכום הכתובה. רואים מכאן שאפילו שהייתה גרושה, היא נדרה בשביל לגבות את כתובתה. מתרצת הגמרא, באמת היא הייתה אלמנה. רק שבעלה מת בלי להשאיר זרע. ואם כן, היא נפלה לייבום לפני האחים של בעלה. וההלכה היא שכשאישה נופלת לייבום לפני האח של הבעל, או שהוא מתחתן איתה בייבום, או שהוא מוציא אותה על ידי חליצה והוא מתיר לה להינשא לאחרים. זה מעיקר דין תורה. אבל מדרבנן תקנו שאם הוא נותן לה גט, אם היבם נותן גט ליבמה, זה גורם שהיא נפסלת מייבום. וזה הגט שהיא קיבלה. זאת אומרת, היא הייתה אלמנה שנפלה לייבום וקיבלה גט מהיבם. זה מה שאמר רבשי. ההוא, הגט שהיה שם, לא היה גט של גירושין, אלא גט יבמי נאווה, שמת בעלה בלי בנים והיא נפלה לייבום לפני האח, והאח נתן לה גט כדי לפסול אותם להתייבם. והיא באה לגבות את הכתובה לא מזה שנתן לה את הגט, אלא מהנכסים של הבעל הראשון שמת. והיא כמו כל אלמנה שנודרת וגובה את כתובתה. וכמו שהתקין רבן גמליאל הזקן במשנה, שהאלמנה תהי נודרת ליתומים כל מה שירצו, וגובה את כתובתה וכולי, כמו שראינו במשנה. אמר רב הונה, לא שנו שהיא יכולה לגבות כתובתה על ידי שהיא נודרת על עצמה, שהיא אוסרת על עצמה דברים אם היא קיבלה מהכתובה, ובזה היא רוצה להוכיח שהיא לא קיבלה, אלא במקרה שהיא לא ניסית לאחר לפני שהיא באה לגבות את הכתובה, אלא היא עדיין אלמנה. אבל אם היא ניסית לאחר, אינה יכולה לגבות על ידי נדר, אין מדרין אותה, מה ההבדל? ניסית, מה הייתה, מה לא? כי חוששים שמה, אמנם היא כבר קיבלה מהכתובה, והסיבה שהיא לא חוששת לידור, מכיוון שהתורה בתחילת פרשת מתות, בספר במדבר אומרת התורה, שאישה שנודרת נדר, בעלה יכול לבטל את הנדר, עושה לה הפרת נדרים. אז אם זה הסיבה, זה מפר לה בעל, אז אם כן, כי לא ניסית נמי, גם אם היא לא ניסית, למה אתה לא חושש, אולי הנדר הזה שהיא נודרת, באמת יחול, כי באמת היא כן קיבלה מהכתובה, והיא הולכת, היא סומכת על זה שהיא תתחתן אחרי זה, לכי מנס בה, מפר לה בעל. כשהיא תתחתן, בעלה יפר לה את הנדר הזה. מתרצת הגמרא, אם היא כעת לא נשואה, גם אם אחר כך היא תנסה, הבעל יוכל להפר לה את הנדרים שהיא תידור מאז והלאה, אבל הוא לא יכול להפר לה את הנדרים שהיא נדרה לפני שהיא התחתנה איתו. כי אין הבעל מפר בנדרים קודמים לנישואיהם. שואלת הגמרא, גם אם היא לא נשואה, והיא נודרת, ובעלה לא יכול להפר לה, איך אתה סומך על זה שהיא נודרת, ונותן לה מהכתובה? אולי הייתי לך לעשות התרת נדרים אצל חכם, כמו שכל אחד יכול לעשות. ניחוש, דילמה, אולי היא קיבלה מכתובתה, ושמה היא עז לה לגבי חכם, ושאר אלה, היא נודרת שאם היא קיבלה מכתובתה, יהיה אסור עליה נאמר פירות העולם. בסדר, אז הנדר באמת חל, כי היא קיבלה. הייתי לך לעשות התרת נדרים. עונה הגמרא, לא חוששים לזה, כי רב הונא כסבר, שמי שהולך להתיר את הנדר אצל חכם, צריך כדי לקבל התרה, לפרט בפני החכם את מהות הנדר, ועל מה הוא נדר. ואם היא תפרט שהיא נדרה ליתומים, כדי שתקבל מכתובתה, החכם לא יתיר לה. זה דעתו של רב הונא. רב נחמן חולק. רב נחמן לא מסכים עם ההבדל הזה של רב הונא, שרק אם היא לא נשואה, סומכים על הנדר. אלא רב נחמן אמר אפילו אם היא ניסית יכולה לדור שאם היא קיבלה מכתובתה יהיו אסורים עליה נאמר פירות העולם ונסמוך על זה וניתן לה לגבות מכתובתה. שואלת הגמרא למה? איך אתה סומך על הנדר הזה? זה משחק. היא תלך לבעל והבעל יבטל את הנדר. גם אם היא ניסית ודאי צריך לחשוש שהיא סומכת על זה שמאפר לבעל את הנדר כמו דבריו של רבונה. תרץ את הגמרא, יש פה חידוש בהלכות נדר. מדובר דמדרינן לה ברבים. אם היא ניסית שחוששים אולי תלך להפר את הנדר, צריך להדיר אותה בפני 10 אנשים. ורב נחמן סובר שנדר שנדרו בפני רבים, אי אפשר להפר אותו. לכן לא חוששים שמה היא נדרה על סמך שבעלה יפר לה. מכל מקום הבאנו את דעתו של רב הונה שסובר שאם האלמנה ניסית כבר למישהו אחר, לא נותנים לה לנדור כדי לגבות מכתובתה. מקשה הגמרא מברייתא, מי טיבי, אם ניסית גובה כתובתה אם נדרה. מה אליו? וכי הברייתא לא מתכוונת שהיא גובה כתובתה אם נדרה עכשיו אשתה, כשהיא באה לגבות את הכתובה, וכשל רב הונא שאמר שאחרי שניסית לא מועיל שהיא תידור כדי שתגבה את כתובתה, דוחה הגמרא רב הונא יכול להשיב שלא. הברייתא לא מתכוונת שהיא נודרת אחרי שהיא התחתנה, אלא הסיבה שיכולה לגבות כתובתה אפילו לאחר שניסית, מדובר דנדרה מעיקרה, שהיא נדרה לפני שהיא התחתנה. היות וכשהיא נדרה ידעה שאחרי שהיא תתחתן בעלה לא יוכל להפר לה, כי הבעל לא יכול להפר נדרים שהיא נדרה לפני הנישואין, אז הנדר שלה אנחנו סומכים עליו. שואלת הגמרא ועתניא ברייתא, אם ניסית נודרת, משמע אחרי שהיא ניסית וגובה את כתובתה, מתרצת הגמרא תנאי היא. באמת יש כאן ויכוח בין התנאים. דאיקא למאן דאמר שיש דעה שסוברת שנדר שהודר ברבים, אפילו אם נדרו את זה מול 10, הבעל יכול להפר לה את הנדר. יש לו הפרה. ולכן, מה יועיל מי שניסית אם היא תידור נדר כדי לקבל כתובה? כל נדר שהיא תידור, בעלה יפר לה, אפילו אם היא תידור ברבים. וזו הדעה שרב הונא סובר כמו הדעה הזאת. ולכן הוא אומר שברגע שהיא נשואה אי אפשר לתת לה כתובה על ידי נדר. ואיקא למאן דאמר, יש דעה שסוברת שנדר שנדרו ברבים אין לו הפרה. וכך סובר התנא של הברייתא כאן. ולכן, גם אם היא נשואה אפשר לתת לה לנדור על מנת שתקבל מהכתובה, ולא חוששים שבעלה יפר לה את זה, כי היא תידור ברבים, והבעל לא יכול להפר נדר כזה. ואם כן, אין מהברייתא עוד קושייה על רב הונא. כי באמת רב הונא סובר להלכה כמו התנא שסובר שיש לה הפרה, בנדר, אפילו אם הוא הודר ברבים. מסתפקת הגמרא היבה אלו, אדם שנדר נדר והוא הולך לחכם שיתיר לו את הנדר. האם צריך לפרט את פרטי הנדר, למה הוא נדר וכל הדברים מסביב, או שאינו צריך לפרט למה הוא נדר, אלא רק לומר מה הוא נדר. למשל, שיאמר, נדרתי ואסרתי עליי פירות מין פלוני, בלי להסביר מה הסיבה ו... איך? יש בזה ויכוח. מסתפקת הגמרא היא באה אלו. אדם נדר נדר והולך לחכם שיעשה לו התרת נדרים. צריך לפרט את הפרטים מסביב הנדר, או שאינו צריך לפרט את הפרטים מסביב לנדר, אלא מספיק שהוא אומר, נדרתי ואסרתי עליי פירות מין פלוני, והוא מבקש התרה, בלי לפרט איך הוא נדר ועל מה הוא נדר. יש בזה ויכוח בין האמוראים. רב נחמן אמר, אינו צריך לפרט, ורב פאפה אמר, צריך לפרט. מה סברת המחלוקת? למה רב נחמן אמר, אינו צריך לפרט? אם אמרת שהוא צריך לפרט, אולי הוא ימעט בפירוט, זימנין דה גייז לילה דיבורי, הוא יקצר בדיבורו והוא לא יפרש את הכל, וחכם, מי דה שמע מיפר, הוא מיפר רק על דעת מה שהוא שמע, לכן עדיף שלא יפרט. רב פאפה אמר, צריך לפרט, משום מילתא דה איסור, משום נדר על דבר איסור, למשל, אלמנה שנדרה על עצמה, כדי לגבות את כתובתה, כמו במקרה שדיברנו, והאמת, היא נודרת, שהיא קיבלה מהכתובה, יהיו אסורים עליה פירות העולם. היא תלך אחרי זה ותתיר את הנדר. אז לכן צריך שהחכם ישמע מה יש רקע לנדר הזה, כשהוא ישמע את זה ואז הוא לא יתיר לה. או למשל, אדם שנדר על עצמו נדר, אם הוא יעבור איזה עבירה מסוימת, והוא הולך לחכם להתיר את הנדר, כדי שהוא יוכל לעבור חלילה את העבירה. אבל אם החכם ישמע את הפרטים של הנדר, כמובן שהוא לא יתיר כזה נדר. לכן, עדיף לפרט כן את הסיפור, מה גרם לנדר. שואלת הגמרא על רב נחמן, שאומר שלא צריך לפרט. במשנה בבחורות, תנן. הנושא, נשים שאסורות עליו. למשל כהן שאסור לו להתחתן עם גרושה. הנושא נשים בעבירה פסול לעבוד בבית המקדש. עד מתי? עד שידור על עצמו שלא ייהנה ממנה אלא יגרש אותה. וברייתא תני עלה על דברי המשנה שמספיק שהוא נודר את הנדר שהוא לא ייהנה ממנה, הוא כבר יכול מיד לעבוד בבית המקדש אף על פי שהוא עדיין לא גרש אותה. נודר ועובד ורק אחר כך יורד ומגרש. הוא לא חייב לגרש כדי לעבוד. מספיק שהוא נדר ממנה ענה. ואם אמרת כמו רב נחמן, שהנודר אינו צריך לפרט את הנדר בפני חכם, איך אתה מתיר לו לעבוד בבית המקדש על סמך הנדר שהוא נדר? תחשוש ליחוש דיל מאזיל לגבי חכם ושאר אלי. אולי הוא נדר שהוא לא ייהנה ממנה, כדי שיצטרך לגרש את האישה שאסורה עליו. ילך לעבוד בבית המקדש, אחר כך יתיר לעצמו את הנדר. נמצא שהוא עבד בבית המקדש, למרות שהוא נשוי לאישה שאסורה על כהן. לכאורה מוכח, כמו דבריו של רב פאפה, שכן צריך לפרט לחכם את פרטי הנדר. וכשהחכם ישמע שהוא נדר את הנדר הזה, הוא לא ילך להתיר לו, כדי שבאמת הוא יגרש את אותה אישה שאסורה עליו. מתרץ את הגמרא, לא צריך לחשוש לזה. כי כשיש כזה כהן, דמדרינן לי, מדירים אותו ברבים. ונדר שהוא דר ברבים, אי אפשר לאפר. שואלת הגמרא, זה תלוי לפי מי. הניחא למאן דאמר נדר שהוא דר ברבים אין לו הפרה. אבל למאן דאמר, אלא למאן דאמר שיש לו הפרה, מה יקלה מימר? הוא תמיד ילך ויבטל את הנדר אצל החכם. עונה הגמרא, דמדרינן לי לא רק ברבים, אלא על דעת הרבים. אנו מדירים אותך על דעתנו. נדר כזה, כשהרבים אומרים לו שמדירים אותו על דעתם, אין הפרה לפי כל הדעות. דאמר המימר, ההלכה היא, הלכתה, אפילו למאן דאמר שסובר נדר שהוא דר, אדם נדר את הנדר בפני רבים, בפני 10 אנשים, אפילו לפי הדעה שסוברת שהוא יכול להתיר את הנדר, יש לו הפרה, זה דווקא כשהוא נדר את זה מול הרבים. אבל אם הרבים הדירו אותו על דעתם, על דעת הרבים, אין לנדר הזה הפרה. אין לו הפרה. נמילי שנדר שהוא דר על דעת הרבים, אי אפשר לבטל אותו. זה כשרוצים להתיר את הנדר לצורך דבר הרשות. אבל אם הוא רוצה להתיר את הנדר לצורך דבר המצווה, כי הנדר מונע אותו מקיום מצווה, יש לו הפרה, כי מן הסתם נוח לרבים להתיר בשביל דבר מצווה, ואם כן הוא מתיר את זה גם כן על דעת הרבים. ומה ההוכחה לזה? כמו שמצינו, כי ההוא מקרי דרדקה, היה פעם מלמד ילדים, דאדרי רב אחא על דעת רבים, רב אחא הדיר אותו על דעת הרבים שהוא לא ימשיך ללמד ילדים. למה? דאב הפשה בינוקי. כותב רשי, היה חובט בילדים יותר מדי. ההדרי, אחר כך החזיר אותו רבינה ללמד את הילדים על ידי התרת נדרים. למה? דלא ישתכח, דדייק כבתי. לא נמצא מלמד שיכול כל כך לדקדק כמותו. ואם כן זה היה דבר מצווה להחזיר אותו, אז אמנם שהוא היה קצת יותר תקיף אל הילדים, אבל בכל זאת לא היה מלמד אחר שיכול ללמד כמותו, ולכן זה נחשב לצורך מצווה, ואף על פי שהדירו אותו על דעת הרבים, כאן לצורך מצווה אפשר להתיר את הנדר. עד כאן דף למדהי.